היי, יהוא, סליחה.
אהלן.
אני רוצה להתחיל איתך עם תרגיל. אני כאילו מתבאס שאני לא יכול לעשות איתך יחד את התרגיל הזה. תרגיל למילולי. או מחשבתי, נקרא לזה ככה. אני מתבאס כי אני חשבתי עליו קודם, ואתה לא. אז זה מתחבר לי לקטע הראשון מה-IP. השאלה היא כזאת. מה הדברים שרצים לך בראש עכשיו?
מה רצה בראש עכשיו? קודם כל, לקחתי שטוק מהקפה, ועבר לי בראש שהוא לא כל כך טוב. הוא בסדר בעצם, אבל משהו בחלב מוזר.
בשיבולת שואל.
כן, נכון? משהו... אתה בלי, אבל...
אני בלי, אבל אני מתאר את ה...
כן, משהו לא עבד שם בין השיבולת לקפה. עוד עובר לי בראש, עוד עבר לי בראש, מעניין, אני פתאום לא זוכר. ועכשיו לא עובר לי כלום.
כלום.
כל בלנק. זה ככה, לא? זה כל מה שאתה שואל אותו.
כן.
בטח אומר את זה. אני כן כאילו, כשנכנסנו לפה לחדר, חשבתי על הזמן שהגשתי פה תוכנית בקצה, שערכתי פה תוכנית בקצה.
כן. היו לך שתי תוכניות בעצם.
נכון.
תוכנית הכעס... בשנים 2016, אני חושב.
מה שאתה אומר, אני לא יודע.
כן, עשיתי תרקיר. ויצורי פרא.
נכון.
שזה בקורונה כזה היה.
אז יצורי פרא היה יותר נעים, כי התוכנית הכעס היה מתישהו קשה, כאילו, לי, לערוך שעה של הכעס הזה כל שבועיים. יצורי פרא כבר היה יותר נעים.
כן.
והאמת שמאז שאני לא... עורך תוכניות, אני מכיר הרבה פחות מוזיקה חדשה. זה מבאס, זה כאילו הכריח אותי נורא להכיר,
לחפש.
זה היה כיף, זה היה טוב, זה נותן משהו לחיים שהוא חשוב בעיני.
כן, ומעניין אותך לחזור לזה? בעתיד? לא בהכרח הקרוב?
לערוך תוכניות, כאילו, תמיד, כרגע עם האורח חיים שלי, אני לא, אין לי יותר זמן לעשות, אני לא יכול לעשות.
כן.
וכשאני עושה דברים למרות שאין לי זמן, אז אני נהיה נורא אומלל.
כן, זה מבאס.
אז אם זה יוכל להיות עוד פעם כיף, אז כן, ממש. זה אהבה גדולה מאוד.
כן. התחלתי עם השאלה הזאת, כשאני שמעתי את הקטע הזה, הדברים שרצים לי בראש, הוא ניגן לי על משהו... שתמיד רציתי להביע, זאת אומרת, יש לי הרבה דברים בראש, בעצמי, ואני מאמין שלכולם יש הרבה דברים בראש, והם אף פעם כאילו לא יוצאים בצורה הזאת, הכי כאילו, תמיד הם יוצאים, נגיד, במשפט מאוד מסודר, או בשיר מעובד לצורך העניין, או תמיד יש איזה פילטר.
כן. נכון, זה גם מה שנחמד בספוקן וורד, אני חושב שהפילטר האסתטי המבני של לשים את זה במסגרת של שיר קצת פחות קיים.
כן.
אז הדברים שרצים לי בראש, אני יכול אחר כך לשים אותם יותר כמו שהם, כזה, רואו.
כן. כן, וזה מעניין, כי זה מניע אותי לפחות, זה הניע למחשבה, זאת אומרת, מה, איך אני יכול עכשיו לבוא לידי ביטוי בדברים האלו שבאים לי עכשיו בראש ולהגיד אותם?
יש לך מסקנות?
שזה קשה. שזה קשה. אני תמיד עוצר ונעצר מול הרגע שיש לי מחשבה. נגיד, אם אני עכשיו אעשה על עצמי את הניסוי הזה, נגיד, אז אני מפחד שיש לי כאבי גב. אז כאילו, אז אני מפחד שזה יחמיר.
כן.
אז כאילו כזה, זה, או נגיד, זה התחבר לי גם בהקשר של התקופה שאנחנו חיים בה. תקופה של השבעה באוקטובר.
כן.
שאני מרגיש שכולם אומרים מה שהם חושבים, וכולם כאילו, כאילו, כביכול מבינים, ואני פשוט חושב שהם לא צודקים.
כן, אני חושב שזה גם משהו שכולם, נכון? כולם חושבים שהם מבינים, כולם חושבים שכל האחרים גם לא צודקים.
כן.
כן, אני חושב שאם נקודת התחלה של כל, של, של רוב בני אדם או כל בני אדם, הייתה שאנחנו, כאילו אני בעצם לא מבין כלום, ואני אשמח להבין, והדעה שלך יכולה להיות נקודת התחלה, ואני יכול גם אחר כך להבין שהיא קשקוש בתחת, אבל בוא נתחיל ב, לתת לה צ'אנס, אז אולי זה היה יותר, אולי פייסבוק היה מקום יותר נעים.
כן, אה? טוב, בוא נתחיל, ואנחנו נדבר על ה-IP שלך, על המוזיקה ועל כל מה שבאמצע, אז בוא נתחיל.
הקצה משודרת מבית האוזן השלישית, בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הלן הלן, מה נשמע? אני אלפות כהן. ואתם ואתן על רדיו הקצה, kzradio.net, הרדיו האלטרנטיבי של ישראל. מפיקות השידור יערה בצלל וירדן פז, תודה רבה גם לקואמי היקר. אנחנו משדרים לכם מהמשרדים של האוזן השלישית בתל אביב, מוזמנים, מוזמנות לבוא לבקר. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן אלינו לאתר שלנו, רדיו הקצה, כנסו אליו מצד ימין למעלה במסך. אם אתם במחשב או במובייל, תמצאו חתול, תלחצו עליו ושם תמצאו את כל הדרכים לתמוך בנו בכל סכום שהוא, זה מאוד יעזור לנו להמשיך את העשייה שלנו. אז השעה איתנו היוצר והזמר יהוא ירון, היי יהוא.
אהלן.
מה שלומך בימים אלה?
זז בין המחריד לטוב.
כן?
תלוי, אתה יודע, תלוי כמה אני נותן לעצמי להסתכל במה שקורה.
תלוי כמה אתה באמת נמצא שם במציאות.
כן, המציאות נוראית.
המציאות נוראית. אז מה, אנחנו כאילו נמצאים באיזה סוג של אסקפיזם תמידי כרגע עכשיו?
בדיוק כשאמרתי המציאות נוראית, אז חשבתי על זה כאילו, רגע, זה אומר שבעצם המציאות שלי הפרטית היא לא, מה היא, לא המציאות? היא גם המציאות. המציאות שלי היא לא נוראית כרגע. כן. שזה מרענן. זה, היה נחמד אם זה היה קורה בהלימה, כזה, עם איזה שלום עולמי, אבל זה כנראה לא, למה לחכות. כן, זה, כאילו, גם העניין הוא, אתה יודע, בגלל שהכל כל כך קשה בחוץ, אז גם הבפנים של הרבה ממי שמקיף אותנו נשבר. ואז גם אם אתה לא שבור בעצמך, אתה נורא מודע להרבה סבל.
כן. אז היית מגדיר את עצמך, אני, שאמרת את שבור, את המילה שבור, שאלתי את עצמי בלב אם אני באמת שבור. אני לא מרגיש שבור.
לא נראה שבור.
אוקיי, תודה. אבל בהתחלה כן, בהתחלה של השבעה בימים הראשונים, בחודשים, כולנו היינו שבורים. וזה לא מבאס אותי לא להרגיש שבור, זה מבאס אותי שהעולם לא מנסה לתקן את עצמו, המציאות לא מנסה לתקן את עצמה מהשבר הזה.
לא, אני מרגיש שכאילו העולם מנסה להחמיר את השבר, נכון?
כן,
כאילו,
כן.
מישהו כנראה מרוויח מהשבר בסוף. כן, זה, כאילו, זה המצב, זו הרגשה שלי לפחות.
התוכנית את מוקלטת הרבה קודם, אבל היא משודרת עכשיו, 9 באפריל, זאת אומרת, יומיים אחרי שמלאו חצי שנה לדבר הזה. וזה לא משנה שהיא משודרת קודם, כאילו, זה מרגיש לי שזה לא ייגמר.
עד אז.
עד אז ובכלל, יש לי תחושה שזה, שאני צריך ללמוד לחיות עם המצב הזה.
אתה יודע, בעניין הזה של ללמוד לחיות עם המצב הזה, ובהקשר של מה שאמרת על אסקפיזם, שזה משהו שאני נורא מתעסק בו תמיד. אסקפיזם נורא חשוב לי ל-well-being, אבל אני חושב שזה, שהאסקפיזם שלך, או שלי, כאינדיבידואלים, יכול לשפר את העולם, בסוף. למרות שזה נחשב, כאילו, אתה יודע, הדבר האגוצנטרי לעשות. אבל אם אני אקדיש, לא את כל הזמן שלי, אבל מספיק זמן שלי, בשביל פשוט להיות בסדר. מה שזה לא אומר.
כן.
סרטים, חברים, מוזיקה, סמים, סקס, כל דבר שכל אחד מה שעובד לו. אז אני אהיה יותר נחמד. אולי זה הדרך היחידה שלי.
כן.
לשפר את המצב כרגע. להיות טיפה יותר נחמד לשניים, שלושה אנשים שמקיפים אותי.
אני חושב שיש בזה, אני חושב, אני הייתי לוקח את זה צעד אחד קדימה, זאת אומרת, קורא לאנשים להיות יותר נחמדים לאנשים.
כן, אבל אני חושב שכולם יהיו יותר נחמדים אם יהיה להם איזשהו אמאונט של הדברים שהם אוהבים ביום.
כן.
יש איזו הרגשה בתקופות חשוכות כאלה שאתה צריך כל הזמן רק לעשות דברים שהם מינינגפול והם חשובים, וללכת לפה וללכת לשם ולדבר כן. עם זה ולפרסם את זה, לקרוא את החדשות. זה נכון, צריך, אבל כן. גם צריך להרגיש טוב כדי להיות טוב.
כן, כן, צריך, זה עניין של אנרגיה אולי, שאתה משדר לעולם. כן. זה מעניין, כי לפני השבעה באוקטובר, אני כיוצר, היה לי איזה קו מחשבה, קו שינחה אותי נגיד ליצירה הבאה, לספר הבא שאני הולך לכתוב, שהוא הולך להיות חיובי, זאת אומרת, מחשבות חיוביות, שהעולם הוא בסדר, שהעולם הולך להיות בסדר, שהכל יהיה טוב ונחמד, והשמש זורחת ודברים כאלו. השמש זורחת זה מטאפורה לדבר. אבל זה מאוד מתחבר למה שאתה אומר עכשיו, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב ככה. אני לוקח שוב את הצעד קדימה, מהאינדיבידואל שלך ושלי.
אני חושב, פתאום אין לי יותר מדי דוגמאות בראש, אבל אני חושב על, הרבה פעמים על הדבר הזה של חיוביות כאקט מחאתי אפילו. אפילו אתה יודע, בהרבה טקסטים שמדברים על המאבק של האפרו-אמריקאים בארצות הברית, יש את העניין הזה של we're gonna be alright, של אופטימיות.
כן.
זה מי, אתה יודע, מקרטיס ועד קנדריק, כאילו, כולם אומרים את זה.
כן.
וזה בתוך מצב שהוא לא alright, שהוא לא סבבה.
נכון.
ואם זה כל מיני דברים ש, אתה יודע, איך קוראים להם? נו? וואי, שכחתי את השם שלהם. תכף יבוא לי. להקת פאנק נשי, שאיך יכול להיות שכחתי את השם. אז גם, הרבה פעמים, כאילו, המחאה והדווקא והפאק יו מגיע מאיזה מקום של לא, אני סומך על זה שיהיה בסדר, אני יודע, כן. אני יודע מה אני שווה.
כן, כן, זה אבל אתה אומר שהיה בסדר, זה אמירה פוליטית.
יכולה להיות פשוט.
יכולה להיות אמירה פוליטית. זה גם מתחבר לי לפני כמה ימים התפרסם בעיתון, לא יודע אם ראית את זה, מדד העושר העולמי.
לא, אני לא רואה דברים כאלה, לא קורא דברים כאלה.
לא, כי היה על איזה דיבור שהתפרסם מדד העושר העולמי, וישראל דורגה, תנחש.
שני מהסוף?
לא, לא, מקום חמישי.
חמישי, כמובן.
עכשיו, הסבירו, לא קראתי, הקשבתי לפודקאסט שהסביר למה היא דורגה מקום חמישי. כי אנשים בארץ, ישראלים,
משקרים.
לא משקרים. נגיד, אם הם תמיד מקטרים, זאת אומרת, קרא לנו, פאק, נמאס לנו, הכל, אבל כששואלים אותם מה נשמע,
מדהים.
מדהים.
למה מדהים? כי אני יותר טוב ממך, והחיים שלי יותר טובים ממך.
כן.
הכל מדהים.
כן, ואז שיקרו את הסקר הזה, את המדד העושר, יצאנו חמישי.
זה כמו סקרים של הבחירות, נכון?
כן.
זה כבר לא מנבא כלום.
כן, זה לא. כן. אוקיי, אז בואו נדבר מוזיקה, נעבור במעבר חד נקרא לזה. בינואר האחרון הוצאת, קראת לזה ריליס הפתעה.
כן.
EP Spoken Word, זה השם שלו. הוא יצא אחרי האלבומים דברים יומיומיים כאלו, 2011, אמן השכנוע העצמי, 2013. אם לא נרקוד לא נבין כלום 2017, יהוא ירון נגד השטן, סלש כך בעולם, כך בארץ הזו, 2022, ועכשיו הספוקן וורד, וכתבת שם שזה בער לך להוציא את זה.
זה בער להוציא כי זה... אבל זה לא מאוד בער לעשות, כאילו עשיתי זה פשוט בצורה מאוד איטית, כזה כל פעם כן, בין סשנים כזה.
נכון, זה לא בער לך לעשות, אבל זה שרף לך, כאילו ככה אני משתמש בטקסט, זה שרף לך שם דברים אחרים בעצם.
זהו, נכון, זה בער לצאת, זה היה חייב לעוף מהסיסטם שלי. זה גם משהו שהשתמשתי בו בשביל, זה היה קצת, זה היה נורא בית ספר מבחינתי. גם הדבר הזה של להתעמת באמת עם שירים שהם לא, רוב השירים מתחילים ככה, כמו השירים האלה. אבל רובם בסוף מגיעים למבנה, לאיזה לחן. אז גם עשה לי טוב להתעמת עם הדבר הזה של לא להגיע ללחן ברוב המקרים. וגם נורא התלבשתי על זה בשביל ללמוד קצת לתכנת דברים שרציתי להתעסק יותר בכל מיני אלמנטים של, עשייה אלקטרונית יותר. זה פעם ראשונה שעשיתי מיקס בעצם לאלבום. אז זה היה קצת איזה משהו שהתהליך שלו היה חשוב לי נורא וגדול נורא. ואז פשוט יאללה. אני חייב כבר להעיף את זה כדי להמשיך הלאה.
מה, הטקסטים האלו קיימים? כמה זמן הטקסטים האלו?
כשאמרת שתוכנית הכעס הייתה ב-2016, קלטתי כמה אין לי מושג זמנים, אני לא יודע, אחי, אבל יכול להיות שחלקם אפילו לא ממש מאז, אבל אולי שנה אחר כך. זה חלקם כמה שנים.
איך אתה מתחיל בעצם שיר? אתה מתחיל עם טקסט?
לפעמים טקסט ולפעמים לחן, אבל בדרך כלל לא הרבה יותר ממשפט. גם אם זה לחן וגם אם זה טקסט, זה מתחיל מזה רעיון אחד.
כן.
שמאוד מאוד צריך לפתח אותו, וגם צריך מיד הרגע לכתוב או להקליט אותו, אחרת הוא עוד שנייה לא יהיה. גם אם זה טקסט, לא רק לחן.
כי יש משהו בטקסטים שלך שהם, לי לפחות הם נשמעים שהם, שהם כאילו, יש לך משהו על הראש, משהו בראש, מחשבות, ואתה רוצה, כמו שאמרנו, דברים שרצים לך בראש, אתה רוצה להוציא את זה, ואחר כך כמובן אתה עושה את העיבודים ומסדר אותם, אבל נגיד, זה יותר לי מצטער בראש, עכשיו הוא יכול להיות שאני טועה, אבל שאתה ממש כותב את זה, או ממש מלחין את זה באותו רגע.
זה מאוד החוויה שאני תמיד רוצה ליצור, כי ככה זה מרגיש לי, שזה מתאר באמת ההלך רוח, את ההלך מחשבה שלי, איך שדברים באמת רצים לי בראש, אבל כדי לדייק את זה, לא, בדרך כלל כתיבה של שיר זה שבועות אצלי.
כן.
ורובה בכלל, אתה יודע, עריכה ותיקונים, זה בכלל לא החלק הכיפי של היצירה. זה כן כיפי איפשהו העניין הזה של עריכה ושל שיפור ודיוק וזה. אבל... לא, זה עבודה מאוד ארוכה ומאוד קטנונית כזה. זה לא, זה בכלל לא הפלואו הזה שאני יודע שחברים שלי חלקם כותבים ככה ואני מקנה בזה.
כן. מה, עריכה, התיקון או הדיוק?
כן, הדיוק כל הזמן. להחליף מילה במילה, להחליף רעיון ברעיון, להחליף משפט במשפט.
כן. אתה יודע, לפני כמה שבועות ראיינתי כאן את מוטי רודן.
כן.
אז... הוא סיפר לי, ומאז אני כאילו ממש מנסה, הוא סיפר לי שהתהליך הזה של הדיוק, הוא בעצם, הוא דימה את זה שהשיר בעצם הוא דמות בפני עצמה, והוא מנסה לדבר איתך.
כן.
הוא מנסה לדבר איתך, תקן אותי, כאילו, אני לא, 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 לא טוב לי ככה עם לחוץ לי, או משהו מהמקום הזה, וזה מאוד, כאילו מאז אני, כשאני כותב אני משתמש בזה. זאת אומרת, אני מדבר עם הטקסט.
זה מאוד מאוד מגניב, ואני כן כאילו מרגיש שהחוויה שלי היא דומה, אבל אני חושב שבחוויה שלי גם יש איזו הרגשה שהטקסט הוא נורא שגריר שלי. אז זה לא, הטקסט לא אומר לי תקן אותי, הטקסט אומר לי תקן אותך. תעבוד יותר קשה, אתה עוד לא...
אתה עוד לא שם.
אתה עוד לא מצליח, כאילו, אתה עוד לא שגריר, עוד אי אפשר לשלוח אותך ל...
לעולם.
לייצג, כן, להגיד שאתה מאושר.
כן. זה מעניין הדיבור הזה. וסיפרת על הלמידה הזאת של למקסס.
כן.
אתה יכול להרחיב?
מה, אני, יש לי כמה דמויות בחיים שלי, שהם הם איזה שילוב כזה של של חבר ואח גדול כזה הרבה מהחברים הקרובים שלי זה אנשים שלמדתי מהם דברים שהם קריטיים לחיים שלי ואני את כל כמעט כל היצירה שאני עושה כמעט כל האלבומים שאני עושה והשירים שאני גם מפיק לעצמי ולאחרים אני עושה ביחד עם מישהו שהוא כמו שותף שלי כבר שנים, ולימד אותי המון, זה רונן רוט, שהוא טכנאי מיקסינג ומאסטר, שעבד עם אינסוף אנשים פה בארץ, והוא ממש, בעיניי הוא כזה, אתה יודע, איזה משהו, רק ללמוד ממנו כל הזמן. זה איש שהיה לי אינסוף שעות אולפן איתו צמוד, הוא חבר קרוב שלי. ותמיד היה נראה לי שזה מה שאני רוצה תמיד, אני רוצה להגיע עד איזשהו שלב ביצירה, ואז להעביר את זה לרונן, כי אז אני יודע שאני יכול להשיג את מה שאני רוצה, לדייק יותר אם הוא יעשה את זה, כי אני יכול לא להתעסק בטכניקה, אלא להסביר. ולאט לאט כל העניין הזה של העבודה על התוכנה, נהיה כבר יותר, יותר קרוב לי, ויותר כיפי לי, ונהייתי כבר מאוד טוב בזה.
כן.
והרגשתי שאני רוצה לעבור את השלב הזה של, של לעשות כבר מיקס דבן. אז הזקן הכי טוב להתגלח עליו זה הזקן של עצמי.
כן.
אני חייב להגיד שכן הלכתי עם המיקסים לרונן ולא, לא הסכמתי, לא הסכמתי לשחרר אותם עד שהוא אמר שזה,
כן.
שזה טוב.
ומה, איך אתה, ויש לך ציון לעצמך?
וואו, תשמע, לא, אתה לא רוצה להיכנס לשם. בשום אספקט, לא מיקסים, לא כתיבה, לא...
לא, מה, כתיבה, כתיבה, מה, יש על... אוקיי, לא, לא ניתן, לא ניכנס לזה. אבל נגיד, אז אני אשאל שאלה אחת ואז אני אמשיך. נגיד, באלבום הבא שלך, יהיה איזה משהו שתרצה להתחיל, ואז לתת את זה לרונן, לצורך העניין?
שאלה יפה, אני לא יודע. כי אני עוד לא יודע מה הוא יהיה מבחינת מבחינה אסתטית, מבחינת אתה יודע, מה שיגיע למיקס בסוף. החלום זה להיות יכול לעשות לבד. החלום זה לרצות לעשות לבד.
לבד?
כן, כאילו שאני אהיה מספיק טוב בשביל שאני ארצה שאני אהיה הטכנאי מיקס של עצמי. מניח שזה עוד ייקח זמן.
אוקיי, בוא נשמע את חיזיון, זה האחרון מה-IP.
רלוונטי אולי.
כן.
שיחזירו את הארץ שאני
חיזיון יהיו אירון מתוך ה-IP Spoken Word. איתמר בן גביר. שמנסה להשתלט לנו על החיים. הוא מפחיד אותי האמת, איתמר.
השיר הזה מגיע מתוך איזה, כאילו, הרגשתי ש אהבתי את הסצנה הזאת שפתאום הייתה לי בראש, שכאילו אלוהים נגלה עליו, אבל מה שאלוהים אומר לו זה כזה, וואי וואי, מה אמרו עליך? יו יו, זה פרייר.
אני יכול להסביר את, אני נגיד, מהשנה שעברה, שהיה שנת הניסיון להפיכה המשטרית, או רפורמה, אני תמיד רואה את האנשים האלו, שמנסים לעשות את זה, כאנשים שרוצים שירדו עליהם בילדות, או ירדו עליהם בחיים הבוגרים, לא התייחסו אליהם בצורה מכובדת, ועכשיו הם מתנקמים בנו.
אתה יודע, אני כזה חטפתי מכות כל הילדות שלי בבית ספר. אני כאילו, אני איכשהו לא מנסה להשתלט על...
כן, כן, אבל ילדים, זה אנשים רעים, צורך העניין. אתה לא בן אדם רע.
לא מספיק רע.
כן. זאת אומרת, כי, נכון, אפרופו ילדים בבית ספר, אז יש את האחד ש... אני מכיר את זה על עצמי, נגיד, אני לא הרביצו לי, כי אני הייתי ילד גדול, אני בן אדם גדול.
גם אני, זה לא תמיד.
נכון, אתה גבוה, אבל פחדו ממני, זאת אומרת, פחדו להרביץ לי מהסיבה הזאת, אבל היה איזה ילד קטן שדאגו להרביץ לו, והוא גדל אחר כך, והוא הרביץ להם בחזרה, זאת אומרת, הוא נקם בהם. זה אני רואה, ככה הייתי תמר ואת שר המשפטים שלנו.
אבל יש גם כל מיני פוליטיקאים שנורא קל לדמיין אותם דווקא בתור האנשים שתמיד היה להם קל יחסית.
נכון, נכון.
שתמיד קיבלו מה שהם רצו, דווקא.
כן.
ואז הם גדלו לחשוב שזה מה שככה העולם עובד.
נכון. הם נמצאים יותר בנקודות, בתפקידי מפתח.
מפתח יותר, נכון.
כן, כן. בגלל זה איתמר מפחיד אותי, כי הוא רוצה להרביץ חזרה.
כן, כן, הוא נורא מרגיש אנדרדוג, איזה יופי. כן. הוא כאילו שר בממשלה, יש לו צבא, הוא מרגיש אנדרדוג. יש מחתרתי.
בוא נחזור רגע ליצירה שלך. בוא נתחיל עם, יש לי שאלה על ציפורים.
כן.
אוקיי? לפני...
מפרק פה את האולפן מרוב.
כן, הוא די מתפרק.
כן, ידיים כאלה...
כן. אז הקשבתי לכל המוזיקה שלך, לרוב המוזיקה לפני השיחה הזאת, ככה הקשבתי לה ממש ברצף, זה מה שאני...
אתה בסדר?
כן, כן, יש לי הרבה מה לומר. בוא נתחיל, אוקיי, אם כבר שאלת אותי. הדבר הראשון שחשבתי על המוזיקה שלך, אני אגיד שם של מישהו, של יוצר, ששנינו מכירים. מאיר אריאל.
וואה?
כן.
זה לא מה שבדרך כלל אומרים.
לא יודע, הרגשתי מאיר אריאליות, אבל בפאנק, זאת אומרת, כי מאיר אריאל הוא יותר פולק וכזה שירי עם, אבל הוא... והדבר השני שחשבתי על המוזיקה שלך בהקשר של מאיר אריאל, שיש, נכון, דיברנו על איתמר, שהוא סוג של מטיף, אתה דרשן. זאת אומרת, אתה דורש להבין את החיים, את המציאות, כמו מאיר אריאל, צורך העניין.
אני אוהב את ההגדרה הזאת. אני אשתמש בה, אני חושב.
זה, ותמיד הרגשתי שאתה דורש, זה גם מילה חזקה, כי אתה, זה יותר, זה דרגה אחת מעל מבקש.
כן, נכון.
אבל אתה גם דורש הסברים, שזה מה ש... אתה לא דורש לעשות ככה וככה, או להיות ככה וככה, אתה דורש הסברים, להבין, גם ממך, עצמך, וגם מאיתנו, מי שמאזין, מי שצורך את היצירה הזאת. אז דרשן. ומאיר אריאל הוא כזה, זאת אומרת, אני, לפני שהכרתי את המוזיקה של מאיר אריאל, אני למדתי בתיכון, במגמת קולנוע, והיה לי מורה, שהוא היה מעריץ שלו, מעריץ ענק שלו, הוא הכיר לי אותו בעצם, ואיך הוא הכיר לי אותו? דרך הסרט, מסע הבחירות של מאיר אריאל, ושם יש נכון את הקטעים שהוא שר, אבל יש הרבה קטעים שהוא מדבר, וככה הכרתי את מאיר המדבר, זה שאומר שאלוהים ככה, שהחיים ככה, אז בטקסטים שלך יש את זה, שאתה דורש להבין את המציאות, ולמה זה ככה, ואיך זה ככה, ותשימו לב, זה ככה, ואתם לא בכיוון בכלל, או משהו כזה. כן. אז זה מה ששמעתי אחרי שהקשבתי לכל האלבומים ברצף.
זה תובנה אדירה, זה מגניב, זה כיף לשמוע את זה.
והדבר השני זה ציפורים, שמעתי פה ושם, כאילו הרבה ציפורים, אני אתן דוגמאות, יש בתאום הגדולה שיר, שזה הפותח של האמן השכנוע עצמי, יש ציפורים חדשות בשמיים, אם לא נרקוד לא נבין כלום, יש ציפורות נודדות.
נודדות, כן,
כן. נכון. ועכשיו ב-IP הזה יש ציפור שחורה, עכשיו, אני לא יודע מה, אני אשאל אותך מה היחס שלך על הציפורים, כי זה חיה, אומרים, כן. מאוד מעניינת, יש כמה סוגים, אחד היא מסמלת חופש, אבל נגיד בציפור שחורה, אתה כותב, אני רואה ציפור שחורה בצד העין כמו עורב, או לא בדיוק עורב, אולי אדום חזה, וזה הזכיר לי משפט, וואי, אני מדבר יותר ממך, זה לא טוב.
טוב, זה טוב, זה טוב.
זה הזכיר לי משפר מספר שאני אפילו גנבתי בשיר שכתבתי, של אולגה טורקצ'וק, שמעת עליה?
כן, היא סופרת, אבל לא.
נכון, היא סופרת. אז יש לה ספר ענק כזה, ספרי יעקב.
כן, כן.
שם היא כותבת, משפט מאוד יפה, אומרים שעל גג ביתו של מישהו מת, מתיישב עורב. זאת אומרת, איך אתה יודע שמישהו מת בבית, העורב מתיישב שם. וזה כאילו אני חושב, עם המטאפורה, אתה רואה ציפור שורה שהיא העורב בשיר הזה, ספציפית, כן?
כן.
משהו מת. אתה מנסה להגיד לנו שמשהו מת.
כן, אבל בשיר הזה, זה משהו מת אצלי, כאילו. זה הניסיון לברוח מזה ציפור שחורה שהיא, אתה יודע, שהיא אימננטית, שהיא חלק ממני, שהיא לפעמים מופיעה, ואין מה לעשות נגדה.
השאלה אם זה אותה ציפור כל הזמן.
אז זהו, אז דווקא נגיד הציפורים חדשות בשמיים, בתאום הגדולה הזאת, זה דווקא משהו שהוא יכול להיות מאיים פתאום, הוא יכול להיות משהו נפלא, כאילו לראות איזה משהו חדש בטבע. כן, אבל חדש, משהו מעופף, לא מה שאתה הכרת.
כן.
מעופף. אני חושב שיש, אני לא שמתי לב לזה עד שאתה אמרת בכלל. מעניין כמה עוד שירי ציפורים הייתי כותבת שהייתי מבין שיש לי עניין עם זה. אבל אני חושב שיש כאילו יש משהו, יש כל מיני אלמנטים כאלה בעולם שהם כל כך פלאיים אולי, ששווה לכתוב עליהם מדי פעם כדי להבין אותם יותר, או כדי להתייחס אליהם פחות. אתה יודע, גם הדבר הזה של תהום, הוא בהקשר הזה של שיר מאמן השכנוע, יש בזה משהו זה דימוי שתמיד חוזר אליי.
כן, התאום, נכון, יש לך, כן. אבל אם אני רואה, הציפור, יש משהו שאתה מסתכל על ציפור, יוצא לך פעם להסתכל על ציפור?
כן, כן.
אפילו יונה, לצורך העניין.
כן, הוא עורב, זה הזמין,
כאילו. כן. זה כמו שחתול מסתכל על ציפור.
למה?
לא יודע, אני ככה מסתכל על ציפור, זאת אומרת, יש משהו, אתה רוצה לצוד את זה, אבל יש משהו פלאי מאוד בחיה הזאת.
כן, אתה לא רוצה פשוט ללמוד מזה? אתה לא רוצה כאילו... שמע, אנחנו מקבלים שזה... זה העניין, אני חושב, על תופעות טבע כאלה, על דברים פלאיים שיש בעולם. אנחנו מקבלים אותם כמובן מאליו. אתה יודע, יש יצורים, יש הסבר ללמה הם יכולים לעוף, אבל הם יכולים לעוף, אתה לא יודע את ההסבר הזה, רוב האנשים לא יודעים אותו. אני כן יודע, נגיד, שזה לא אותו הסבר לגבי ציפורים ודבורים, נניח. זה שיטת תעופה אחרת. אבל אנחנו מקבלים את זה. זה בסדר. זה נחשב בסדר שחיה מסוימת יכולה לעוף. אני לא יכול לעוף. רוב החיות שאני בקשר איתם לא יכולות לעוף. החיה הזאת יכולה לעוף. זה כמו לקבל את זה שאנחנו נמות בסוף. לקבל את זה ש... אתה יודע, אם אני חושב על... אנחנו מדברים על האלבום הראשון שלי... לא, הילדות שלי לא היו קיימות בעולם אז. מקבל את זה, זה דבר שאני יודע, אבל אני לא יכול להבין את זה באמת. שהייתה נקודת זמן כזאת. נראה לי שאלה הדברים שתמיד מעסיקים אותי, לא כהדבר העיקרי של השיר, אבל כהרקע, כהדימויים שאני רוצה להשתמש בהם תמיד. אם זה דברים פלאים כאלה בעולם, אם זה תופעות מוזרות כמו מוות, כמו לידה, וכמו... כל הדברים האלה שאנחנו מקבלים בלי בכלל להיות, בלי לתפוס אותם.
אתה לא מקבל את זה כמובן מאליו, שזה יפה.
אני כאילו כן, כמו כולנו, אבל זה נורא מוזר שאני כן.
נכון, זה לא מוזר, זה רובנו כאלו, זאת אומרת, אוקיי, אז יש איזה יונה עכשיו שאפה, הוא משלשלת את השלשת שלה, אבל יש מזה, זה פלא.
אם אתה חושב, אז זה פלא משוגע.
כן, כאילו, יש לי שלושה חתולים בבית, ואני כל פעם שאחד החתולים הולך לשתות מים, זה מהמם אותי.
דווקא המים, למה?
זאת אומרת, כי הוא מלמד אותי, תשמע, תראה, יש לך פה מים, עזוב קולה, ועזוב את זה. יש לך פה דבר מדהים שאתה לא מנצל אותו.
נכון, נכון.
כאילו, ככה אני רואה, כשהוא שותה את המים, אני חושב על זה. אני לא מנצל מספיק את הדברים שהטבע נותן לי.
אני מבין את זה ממש.
כן. אז לא נכנסנו מספיק על הציפורים, אבל יש לך קטע עם ציפורים.
מסתבר, אני צריך להבין, עכשיו כשאימדת אותי עם זה, אני צריך להבין אותו. ברעיון הבא אני כבר יודע יותר, אני אבוא איתו מושכל.
אוקיי, אז אולי ברעיון הבא שנעשה יחד, אני אתחיל עם זה.
בדיוק.
כן. אוקיי, אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר, שהוא גם קשור ביצירה שלך, כי אתה, מעבר להיותך יוצר, עצמאי, כותב, אתה גם מפיק להרבה לאחרים.
כן.
ורציתי לדבר איתך על האולפן שלך, זאת אומרת על המקום שבו אתה גם עושה את המוזיקה שלך אני מניח, אבל גם משתף אחרים, זאת אומרת נכון, אני זוכר שהתחלנו את השיחה הזאת עם תרגיל, אז גם פה אין לי איזה סוג של תרגיל. אתה מכיר את ג'ורג' פרק?
כן.
כן, אז יש לו ספר שנקרא החיים הוראות שימוש.
אוקיי.
ספר אב קרס כזה, שהוא מתאר לפרטי פרטים מה קורה בכל מרחב שהוא נמצא. חדר, למשל.
חשבתי שתיקח אותי לדברים, שזה גם קצת, נכון? זה כאילו...
כן, כן, הדברים שלו.
הספר, כן, כן, כן,
כן, כן.
אז איך הוא עושה את זה, את החיים הוראות שימוש לא קראתי?
אז נגיד, אם אנחנו עכשיו באולפן, אני אתן לך דוגמה, אז נגיד, אני גרוע בזה, אבל כן, מימיני נמצא מעין דגל להטאבי, אוקיי? עליו תלוי A4 שנעוץ בתוך הדגל הזה, שיש עליו כותרת Bring Back the Children, ועליו איזה מדבקה, מדבקה שנעוצה בשני נעצים, אחד ירוק אחד צהוב, ככה הוא מתחיל, ככה הוא מתאר את הדברים. מדבקה ביחד נשתקם, שעליה מצויר מעין לב פצוע שיש עליו תחבושת, וגם יש כיתוב ערבי ביחד נשתקם, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, ואז הוא נכנס כמובן להיסטוריה, ובקיר הזה בעצם היה משרד של אחד העובדים כאן באוזן השלישית.
כן.
ואז הוא יכול להיות, והאוזן השלישית היא הייתה תקליטים וזה וזה וזה, ואז הוא ממשיך ככה.
ככה הופכים ספר לאב קרס בעצם.
כן, כן, כן.
כן. גם בעקבות הזמן האבוד קצת מנוהל ככה.
נכון, נכון. זה כתיבה כזאת, כן.
כן, סיוט. אני לא מצליח.
לא מצליח?
אני מעריך מאוד, אבל אני לא מצליח לצרוך את זה, כחוויה.
זה מעניין, כן. זה קריאה אחרת.
כן, כן, כן. אז מה, לתאר לך את האולפן?
תאר לך שאתה רוצה. זאת אומרת, מה האולפן בשבילך? כמה זמן הוא קיים? מה הביא אותך להקים אולפן?
אז זהו, אני לא הקמתי אותו, האולפן קיים לפניי. אני נכנסתי, שותף בעצם לעוד אחד כזה חבר שלי, מנטור כזה, שהוא צח דרורי, שהוא מפיק... שלמדתי ממנו המון, גם בעניינים של הפקה, גם בעניינים של תזמור, זה באמת בעולם מדהים, והוא עד היום, יש לו, אנחנו, זה בעצם אולפן של שלושה חדרים, אז חדר אחד הוא, חדר אחד אני, וחדר אחד יובל שנהר, שהוא גם מפיק אדיר, וחבר יקר שלי, אבל אני כבר באולפן, אני חושב, 11 שנה תכף, אני זוכר את זה כי הילדה הגדולה שלי הייתה בת חצי שנה, והיא עכשיו בת 11 וחצי, אז אני כנראה 11 שנה שם. ובהתחלה, כאילו בחדר שלי כמעט לא היה כלום, היה את הבאס ואת המגבר שלי.
עכשיו כבר יש שם עמדה כזאת מאוד רצינית עם, 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 עם המחשב ועם עם עוד מסך אפילו ועם מוניטורים כאלה שאני נורא גאה בהם וכל הציוד שלי בעצם כל הגיטרות והמגברים וזה PA כזה שאנחנו עושים בו חזרות גם. ולי יש את העניין הזה שאני יכול, אתה יודע, במיוחד אם יש איזה מרכז לחדר שהוא המחשב, mm-hmm. אני יכול כזה לא כל כך לשים לב מה קורה בשאר החדר. Mm-hmm. למזלי, עובדת באולפן שלי, יש עובדת שאני שכרתי, שקוראים לה זוהי, והיא, מה זה כן שמה לב לדברים האלה? Mm-hmm. חוץ מזה שהיא עושה, שהיא מאוד עוזרת לי בדברים החשובים, כאילו, אבל פתאום זה גם נראה, פתאום נעים, פתאום נראה טוב, האולפן. אז יש לנו כזה, ההילים פתאום לנורות, חייתי עם נורות חשופות כזה כל הזמן. פתאום אין אבק כל כך. זה יותר נעים לי, אבל אני אף פעם לא מצליח להביא את עצמי להתנהל ככה. במיוחד לא שוב, אם אני רוב הזמן פשוט יושב על המחשב ועסוק בדברים שחשובים לי בחיים, שזה, אתה יודע, לדאוג שהתופים יהיו ככה ולא ככה. יש איזה עניין באולפן הזה שבעצם הוא כאילו נועד בשביל שיבואו אליו. רוב הזמן אני יושב שם.
אתה מרגיש בו שזה הבית שלך?
ממש ממש, כן. תשמע, כשהילדות לא אצלי, אני שם. אני הרבה יותר שם, אני הרבה יותר רוצה להיות שם, מאשר לבד בבית.
כן.
יותר כיף לי להיות לבד שם. אבל אני גם לא הרבה לבד שם, כי זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד, שהם... זה כאילו נועד לעבוד על מוזיקה של אחרים הרבה.
כן.
אז הרבה פעמים יושב איתי מישהו. ואז אני יכול לבוא נורא נורא מוקדם בבוקר, וללכת נורא נורא מאוחר בערב, ולא להיות לבד, כי כל 3 או 4 שעות או שעתיים מתחלף מישהו שיושב לידי.
כן.
אבל בגלל שאני כזה כל הזמן הזה שם, אז אני כן מרגיש שזו חוויה של, אתה יודע, בעצם להיות שם סוג של לבד כזה.
כן.
אני אוהב את זה מאוד.
וואלה.
אני מאוד אוהב את המקום הזה, אני מאוד אוהב את העבודה הזאת, כן.
כן.
זה דבר שאני אוהב.
סיפרת שאתה יושב שם עם עוד מישהו, עם מי שאתה עובד איתו בעצם, זה, איך זה, כאילו, איך נוצר קשר כזה, עם מישהו שאתה עובד?
הרבה פעמים
פונים אליך?
כן, הרבה פעמים פונים אליי. גם בגלל שאני מעדיף לא להיכנס כל פעם לפרויקט, אתה יודע, בצורה אינטנסיבית נורא של, אתה יודע, ימים שלמים מרוכזים, אלא לפחות השלב הראשוני של הגיבוש של האלבום, אנחנו נפגשים פגישות שבועיות כאלה, או דו שבועיות, אתה יודע, משהו יחסית מרווח, אז יש לי, כן, אתה יכול לעשות, להיפגש עם הרבה במקביל, אני כזה. וזה מאוד טוב לי, זה מאוד, כאילו, כל הזמן שומר על היצירה, על היצירתיות, ערה. פונים אליי.
זה מפרה אותך בעצם.
כן, כן. כן, יש איזה, נורא חשוב לי הפגישה הראשונית הזאת להבין, מי שפנה או פנתה, שיבינו שאני הבן אדם שלהם באמת, וגם להבין שאני רוצה, שמעניין, שהחומר, אני לא צריך לאהוב את החומר, כלומר, אני יכול לאהוב את החומר ולהרגיש שאני לא הבן אדם להפיק אותו, ואז אני אגיד לא. אבל אני צריך להרגיש באמת שיש לי מה לתת בתוך היצירה הזאת, ואני צריך להרגיש שנוח לי עם הבן אדם.
כן.
ואז זה קורה.
ואז זה קורה, הקסם. ואני אומר קסם כי אני לא מוזיקאי, וזה הדבר הכי, דיברנו על פלא מקודם,
כן.
זה הדבר הכי פלאי בשבילי. זאת אומרת, דיברנו על דברים שרצים לך בראש, אז זה כאילו, אז אחד הדברים שרצו לי אז בראש בתחילת השיחה זה שאני יושב מול מוזיקאי ואני כולי יראת כבוד לדבר הזה וזה מדהים בעיניי זה ניתק לי את חוד המחשבה. אז זה האולפן שלך. רציתי לשאול אותך, ובזמן שאתה עובד על הדברים שלך אז אין כאילו עוד עבודה במקביל?
לא, יש, תמיד יש. זה גם, זה נורא נורא, לי זה נורא נורא חשוב, כאילו, גם כשאתה מסתכל במראה, אתה צריך כל הזמן גם לראות תמונות של אחרים קצת, להתעסק קצת ב... זה נורא חשוב לי.
כן.
תשמע, הרבה מהפרויקטים שאני עובד עליהם, אני מקבל מהם המון השראה. אני מקבל הצצה לאיך בן אדם כותב, לאיך בן אדם מלחין, לאיך בן אדם שר, איך בן אדם חושב על יצירה, מה הקווים האדומים של כולם.
אתה גם מלמד.
אני מלמד, כן, אני מאוד מלמד, כאילו נורא בתנאים מסוימים. לקח לי הרבה זמן של ללמד יעבוד לי.
כן. למה? מה, זה היה לא טבעי,
זה הרגיש לא, הדבר הזה נגיד של ללמד כלי אחד על אחד, זה אף פעם לא עבד לי.
לבוא ללמד מישהו גיטר או משהו כזה, כן.
כן, אני כאילו, מסתבר שבעצם כל הגישה שלי לנגן בס, אין לי חוסר ביטחון לגבי זה, אני אוהב את עכשיו לנגן, אבל זה כנראה מאוד לא קונבנציונלי מלכתחילה בכלל. אז אני לא יודע ללמד לא את ההתחלה ולא את האמצע, אני אולי יכול לדבר קצת על, אתה יודע, על מחשבות כבר כשמישהו יודע לנגן, אבל אין לי כל כך מה לשבת עם מישהו, ואני אומר שאין לי מה לתת.
כן.
אבל אז לפני כבר די הרבה שנים קיבלתי הזמנה די נחרצת מבית ספר שנקרא הגראז', שזו מכינה לאומנויות, לאנשים שמתמודדים עם משברים נפשיים. בהתחלה הנחיתי הרכבים בלימודי ערב, ודי מהר כבר התחלתי ללמד שם. האמת שכבר שנה שנייה היה לי כזה שיעורי כתיבה, והיה לי עוד איזה שעתיים, שפשוט שעתיים איתי. ולקח לי זמן בכלל לגבש את זה, לגבש מה נעשה שם. ועכשיו זה שיעור שאני נורא גאה בו, שזה מבוא מאוד מאוד מפורט להפקה מוזיקלית, אבל מאוד מבוא. כאילו...
מה, תיאורטי כזה?
תיאורטי, אבל לא תיאוריה של מוזיקה, אלא תיאוריה של מה זה דברים, של מה זה גישות. בעצם הרעיון זה שגם תלמידים שבאים עם איזשהו רקע שכבר עובדים על תוכנה, וגם תלמידים שאין להם מושג מהחיים שלהם, ייצאו מהדבר הזה ויקבלו הרבה. יוכלו בעצם כבר לעבור לשלב הבא של השקעה ללמוד הפקה מוזיקלית, או אפילו לא, אתה יודע, אפילו להיות נגן בהפקות ולהבין מה המפיק רוצה ממך. אבל הבית ספר הזה מאוד שינה אותי. כל הרעיון... של ללמד, פתאום לעמוד מול כיתה, לדבר על מה שאני רוצה, על איך שאני רוצה, נהיה לי נורא, נורא טוב.
כן. אמרת משפט יפה, שאני לא, לא, לא זוכר בדיוק, כי זה היה לפני כמה דקות, שדיברת על להסתכל על המראה.
כן.
אז אתה מסתכל על המראה, ובאותו זמן אתה צריך שאחרים יסתכלו
עליך. אחרות תמונות של אחרים גם.
כן. פרק, כן. אז, זה משהו שאתה חווה, שאתה יותר מסתכל על, בוא נחדד את השאלה, כי יש, נגיד, הרבה אנשים יותר מסתכלים על המראה, במראה בעצמם. באופן טבעי, כן?
בוא רגע, אפשר גם ממש לקחת את זה רגע, כי זה משהו שהתעסקתי בו לא מזמן, כי עברתי דירה כזה, לפני שנה בערך, קצת פחות משנה. והייתי צריך, לא היה לי הרבה דברים, הייתי צריך לקנות הרבה דברים. והייתי באיקאה, שזה חוויה מעניין כבר. וידעתי שאני רוצה לחדר של הילדות שיהיה להן מראה בחדר. זה חשוב. ואז חשבתי על זה שבעצם לי אף פעם אין מראה בחדר. אני רוצה מראה בחדר. אני לא אוהב להסתכל במראה. אני לא מסתכל במראה. אני לא עושה את זה.
וגם לא בהשתקפויות, נגיד?
בהשתקפויות, לפעמים, אתה יודע, כן.
אתה מגניב.
אבל מגניב, או אתה יודע, לראות אם לא תקוע לך משהו בשיניים, או כזה, אבל הכל מתוך איזה ביקורת עצמית.
כן.
להסתכל במראה, לראות שהאוטפיט שהחלטתי שככה אני אצא לעולם, שאני אראה אותו רגע. לראות שזה בסדר, שאני אולי אוהב אפילו. זה דבר חדש, אני, עד עכשיו אני קם בבוקר, אני חצי מכריח את עצמי רגע, אחרי שאני מתלבש, להסתכל רגע, לראות כאילו, עם מה מי שנפגש איתי צריך להתמודד.
כן, זה מעניין.
היום.
כן, כן.
וזה מאוד קשור לדבר הזה של לעשות אלבומים, של לכתוב שירים. זה נורא נורא להסתכל במראה, וזה נורא לנבור, ולהוציא מתוך עצמך דברים. אני יכול לעשות את זה רק אם אני נחשף לאותו דבר אצל אחרים.
כן.
כל הזמן. אני יכול לעשות את זה כשיש לי רפרנסים. לא רפרנסים של איך עושים את זה.
כן.
אלא רפרנסים לזה שאנשים בכלל עושים את זה. Mm-hmm. יכולים.
כן.
אם זה לראות סרטים, אתה יודע, או לקרוא ספרים, כן. או לשמוע מוזיקה, כן, או להפיק לאחרים שירים שלהם.
כן.
אני חייב להתמלא מיצירה של אחרים, כדי שאני אוכל בכלל להתעסק עם היצירה של
אני, שלי. אני לגמרי מבין אותך, אני אתן לך דוגמה משל עצמי.
כן.
אני למשל, אני לא מסוגל להביא את עצמי, נגיד, אוקיי, עכשיו זה זמן כתיבה, אז אני צריך לכתוב. לא. אני סתם מראה סרט דוקומנטרי על משהו, וכאילו הוא ייתן לי את כל הרעיונות, ימציא לי איזה רעיונות, שאני צריך לכתוב עליהם. וזה אחר כך מתפתח כמובן למראה, להסתכל על עצמך. אחר כך, בסופו של דבר, אתה צריך קודם לראות את העולם, ואז את עצמך.
לגמרי, או את העולם, או את כל הפילטרים האלה של העולם.
כן.
ממש, ממש.
כן. אנחנו, רגע, בוא נראה כמה זמן. אוקיי, יש לנו כמה זמן, כי רציתי לדבר איתך... אחד הטקסטים החזקים ב-EP זה קנזס סיטי רסיסי חיים.
כן.
או הפוך.
קנזס סיטי
רסיסי חיים. עכשיו, זה טקסט, קודם כל זה טקסט עצום, כי הוא גם מלא ברברנסים, זאת אומרת מלא, יש בוב דילן, סרטים עצמם, אבא שלך, היה שם משפט אחד שעשה ממש ריסק לי את הלב, כי אני לא חוויתי את זה ורציתי לחוות את זה. זה שאבא משמיע לכם מוזיקה בבוקר, או מדג'ל לכם.
כן, כן, ממש.
זה כאילו, אני כילד, זה כל מה שרציתי שההורים שלי יעשו. והם לא עשו, כאילו הם עשו את זה לעצמם, והייתי שומע את המוזיקה שהם מקשיבים לעצמם.
כן.
ורציתי שהם יגידו, אלפרד, בוא תשמע את השיר הזה.
כן.
זה
כן,
מה
כן.
שאבא שלך היה עושה, נגיד, או משהו כזה.
או בוא תשמע את זה, או אתה כבר, אין לך לאן לבוא, אתה בחדר, פתאום מתחיל
כן.
שיר. כן. כן, הוא מאוד מאוד עשה את זה.
כן. אתה עושה את זה?
אני עושה את זה, ואני גם משתדל אבל לעשות עם זה איזה ריקוד, כאילו גם לעשות את זה וגם מספיק לא לעשות את זה. לילדות שיש טעם, הגדולה היא נורא עכשיו... היא כזה אנציקלופדיה לאנימה, היא ממש, היא בזה בטירוף. ויש מוזיקה היסטרית שבאה עם הסדרות, יש לה הכל כן. שזה מה שהן עושות, והיא כמובן מכירה הכל. אנחנו שומעים הרבה בבית את המוזיקה שלה.
במובן הזה אנחנו שונים, אני מאמין שאתה ואני בני אותו גיל.
אני מניח. תחילת שנות ה-80.
אני 43.
אוקיי.
אז כאילו הילדים של היום, הם יש להם יותר, הם באים עם מטען, כאילו לעומתנו.
מאיזה בחינה?
זאת אומרת, תיארת עכשיו את הבת שלך, שיש לה טעם, והיא באה עם כל הידע שלה, המוזיקלי, והיא משמיעה לך את המוזיקה.
כן, אבל אני באתי עם הרבה דם, אני אהבתי גאנז אנד רוזס, אתה יודע.
מה, באת לאבא שלך ואמרת, בוא נשמע?
זה העניין, לא. זה המוזיקה שהייתי שומע באוזניות בווקמן, ובבית היינו שומעים את מה שאבא אהב, ואת מה שאתה יודע, אבא ואנחנו אהבנו, כאילו. או אמא, אבל זה באמת כאילו הדבר הזה שאני מנסה, שנשמע ברמקולים בבית, גם דברים שהן אוהבות, למרות שלחלק מזה אני לא אוהב, אבל כאילו חלק ממה שאני אוהב הן לא אוהבות, אז בסדר. גם יש את העניין הזה של תקליטים, תקליטים הם נורא מסקרנים לילדים ולילדות שלי.
החפץ הזה.
החפץ גם, אתה יודע, זה תמונה גדולה. מה שרואים מלכתחילה זה תמונה גדולה. אני הרבה מהתמונות הגדולות שיש לי בבית האלה, התקליטים הם כאילו כל מיני אימג'ים מטרידים גם, או וכשעברנו דירה היה לנו מסורת כזאת שכל ארוחת ערב עושים תורות, וכל פעם הילדה שתורה בוחרת תקליט לפי העטיפה, ומתי שזה נהיה מוגזם, כי אתה פתאום אתה אוכל ארוחת ערב עם הילדות שלך עם דף מטל, כאילו זה לפעמים נחמד ולפעמים לא.
כן.
אבל אני אוהב את זה שמוזיקה היא כאילו להשתמש באופי של מוזיקה כרקע, כאמצעי הזנקה לאיזה שיחה, או
כן.
אתה
אתה יודע, למשהו שאפשר פשוט לספוג עם הילדות ביחד.
נשמע אחלה. כאילו, אתה נהנה, נהנות, אתה נהנה מזה.
רוב הזמן.
רוב הזמן. זה קנזס סיטי, רסיסי חיים. זה שיר באמת קשה, כואב, אבל יש פה משהו נורא אוהב. אהבה אדירה כזאת.
כן, זה אהבה אדירה לאבא שלי.
כן.
שנפטר ממש לא הרבה לפני שכתבתי את זה. וזה אהבה אדירה שהייתה בינינו.
כן. אני לא, ניסיתי להיזכר באיזה טקסט דומה, נגיד, לאהבת אב או יחסים בין אב ובנו בעברית, וזה אולי אתה מכיר, אבל זה באמת ממש מרשים. אוקיי, אני אשאל אותך שאלות. אתה חושב על העתיד? יש לנו דקות צפורות, אז...
אני חושב על העתיד. אני חושב שלא המון.
לא המון?
אני נורא מתרכז בלאהוב את עכשיו. זה לא בא לי טבעי אף פעם, גם כשיש הרבה מה לאהוב. אז אני נורא, נורא מתאמץ.
בעכשיו.
בזה, כן.
נגיד, שיצא יהוא ירון נגד השטן, הקשבתי לו עכשיו, באותו מרתון שעשיתי לעצמי, הוא אלבום נורא רלוונטי לחיים שלנו. עכשיו, 2024. זאת אומרת, אני מאמין שהוא נכתב שנים לפני שהוא יצא, או שנתיים, שנה, שנתיים, משהו כזה, וזה לא משתנה, החיים לא משתנים.
באספקטים מסוימים, אספקטים אחרים הם כן משתנים, הם גם, אתה יודע, או לטובה או לרעה, כאילו.
כן.
כן, יש הרבה דברים קונקרטיים שכתבתי באלבום הזה, שהם באמת דברים שעוד לא השתנו. אני חושב שהם כן השתנו, חלקם.
כן, אתה מאמין?
השתנו, כן.
השתנו.
הנה אני חושב על זה.
כן, הנה חיובי, שדיברנו להיות, כי נגיד, המציאות הזו של השבעה באוקטובר, זה באמת אחד האלבומים שהקשבתי אז, שבחודשים, בשבועות הראשונים, זה כאילו, שהעולם צריך להבין מה זה מין, כאילו, כזה, שאנחנו צריכים, אני חושב שכן, אולי אתה לא תסכים איתי, שאנחנו כן צריכים יותר לחשוב על העתיד, ושהעתיד יהיה טוב.
אני מאוד מסכים איתך, זה פשוט לא משהו שאני מצליח לעשות כל כך. אני חייב להגיד לך שבשביעי לאוקטובר, לא בשביעי, אבל נגיד, בסירי לאוקטובר, בשבוע, שבועיים שאחרי, קלטתי שאני נורא נורא בבועה, גם מבחינת, לא היה לי מושג, אתה יודע, לא, כאילו, הרוע האנושי צריך להפתיע אותי, אבל גם כמה הטוב האנושי של האנשים שממש ממש מסביבי, זה גם היה משהו מאוד overwhelming בשבועיים שלושה הראשונים למלחמה.
כן.
בתגובות, כי בתגובה שוב, שפה, של אנשים פה, של כן. יוזמות, של דברים, בתגובה לרוע הזה. זה גם משהו שאני צריך לזכור, שהוא קיים, שאני לא תמיד רואה אותו.
כן.
איזה אנשים מדהימים.
מדהימים, יש, כן.
לידי,
כן.
ממש.
כן.
אני בכלל לא מזלזל ביכולת שבני אדם להיות זוועות. אני כן, לא פקפק וזה לא מוריד מזה בכלל. אבל זה גם נורא קיים, אין מה לעשות.
כן.
הטוב.
כן, הטוב. עם זה נסיים. שיש טוב, תחשבו טוב. ואולי יהיה טוב.
תעשו טוב.
תעשו טוב, כן. כן, אז תודה רבה, יהוא ירון.
תודה לך.
ותודה לכם, מאזינות ומאזינים שהקשבתם. אנחנו, אתם יכולים ויכולות להמשיך להזין לנו, או לחזור אלינו בשבוע הבא. ביי ביי, תודה רבה. You're listening to KZ Radio, Hakatsi, every day, only on KZRadio.net.